כן, ובכן אנחנו במידות ראייה, מידת אהבה, אות ד' שלהבת אש הקודש של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, מחממת היא את הרוח, מהירה היא את החיים, ועינוגיה אין להם סוף, אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. מה אכזרי הוא האדם על עצמו, כשהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו, ובשביל כך אין לו חלק בו. והרי הוא הולך שכוח, מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת עליו, ואין אור ואין זוהר. אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה כולהו. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן, להופיע בכל, או להופיע בכל שלל צבעיו, ובכל רעם הדר גבורותיו. עין לא ראתה אלוהים זוותיך, יעשה למחכה לו. בסעיף הקודם אנחנו דיברנו על כך שאי אפשר שלא לאהוב את השם. וזה בעצם, זו תשתית, גם אם היא לא מודעת, זו תשתית של עצם הוויית האדם, מכיוון שאהבת השם פירושה חיים שהיא קרבת אלוקים, קרבה אל המקור, חיים, שפע, כישרון, יצירתיות, כל מה שהאדם שואף אליו, כל מה שמסב לאדם את האושר העליון. וכאן, בדברים שקראתי עכשיו, הרב מסביר את ההכרח של חזרת אהבת השם המודעת כיסוד ראשי בהוויית האדם. והוא מתחיל מזה ששלהב את אש הקודש של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת. ואנחנו נראה שכאן הרב באמת מדבר על רבדים שונים. בתוך הנשמה היא תמיד בוערת. אחר כך מחממת היא את הרוח, שזו דרגה יותר קרובה אל החיים הרגילים מאשר הנשמה. מאירה את החיים, והחיים זה כבר חיי נפש, כן, כמו שכתוב, נפש החיים. וממילא גם התחושות, עינוגים, נועם ומתק, כלומר כל מה שמתרגם לתחושות של עושר, שהן מצד אחד באות מתוך התחום הנפשי והרוחני, אבל באותו הזמן גם מורגשות ומוחשיות גם על ידי, נקרא לזה ככה, מערכת העצבים, כן? המוח שלה. אבל זה כבר קרוב מאוד אל הביטוי הגופני. כשאדם מאושר אפשר למדוד את זה, כמו שאפשר למדוד אם האדם הוא מאוד מדוחדך או מאוד כועס, אפשר למדוד את זה גם בפעילות החשמלית של המוח וגם בהרכב ההורמונים השונים בדם וכו'. אבל זה כבר דבר שיש לו ביטוי גופני. אז יש מהנשמה, אחר כך הרוח, אחר כך החיים שזה הנפש, ואחר כך גם התחושות שזה אלי גם חיי גוף, לשלימות גמורה. אבל זה מתחיל משלהבת אש הקודש. כמובן שזה דימוי של, של אש קודש, אבל הדימוי הוא לא רק נבחר בגלל היופי שבו, אלא אש היא, במציאות הרגילה, זה מקור האנרגיה, מקור החיוניות. ולכן, כמו שאמרנו גם בסעיף הקודם, אהבת השם היא מקור החיוניות, מכיוון שההוויה הסופית של האדם יכולה להתקיים, להתרחב, רק ככל שהקשר עם המקור האינסופי הוא יותר חזק ויותר קרוב. אם חז וחליל הקשר כזה ניתק, אז אין שום אפשרות של קיום להוויה הסופית. ולכן שלהבת אש הקודש של אהבת השם, של אותה השאיפה הפנימית המתמדת, להתקרב אל המקור. וכאן צריך לומר שהדימוי הזה של שלהבת של אש, הוא נדרש בעוד צד מסוים. למראה עיניים, האש מתנהגת הפוך מכל שאר החפצים בעולם, מכיוון שהיא עולה. שאר החפצים במציאות, אני אומר למראה עיניים, ברור שגם זה נכנס לחוקי הפיזיקה, אבל באופן עקרוני, למראה עיניים, כל שאר הדברים הם נופלים, הם נוטים כלפי מטה. האש היא נוטה כלפי מעלה. וזה כאילו ההפך ממין הרגיל. כך גם האדם. האדם שכאילו צריך לעסוק בענייני עצמו, כדי לחזק את עצמו, צריך לעסוק בענייני עצמו. אבל באמת הוא נוטה כלפי מעלה, כלומר מה שמחוץ לו, מכיוון שהנשמה יודעת את מקורה. ואין הבור מתמלא מחולייתו, כלומר אין אדם יכול לחזק את עצמו מתוך עצמו בלבד, אלא הוא צריך את החיבור למקור העליון הבלתי מוגבל. וגם זה שייך לדימוי הזה של האש, של השלהבת. חז"ל כבר דימו את הנשמה לשלהבת ואת הגוף לגחלת. כן? כי כמו שבאש יש לנו החומר, חומר הבהירה, שזו הגחלת, הגחלים, ויש השלהבת עצמה שהיא האש. והאש קשורה, כן, השלהבת קשורה בגחלת. אבל בכל זאת אלו שתי בחינות. אז השלהבת הזאת היא נמצאת בתוך הנשמה. היא תמיד בוערת בנשמה. הנשמה יודעת את מקורה ורוצה להתקרב אליו. או אפילו לפי הדימוי של חז"ל, לחזור אל הארמון. כן? כי חז"ל מדמים את הנשמה כבת מלך שנישאה לעירוני. עירוני באותה, בלשון החכמים זה כפרי. עיר זה כבר לא כמו היום. אז בת מלך באה מארמון, והעירוני הזה, הוא מאוד אוהב אותה, זה הגוף. והוא בונה לה את הבקתה הכי יפה בכפר. אבל מה הבקתה הזאת לעומת הארמון? זאת אומרת, הוא עושה כל מה שהוא יכול, כדי שהיא תרגיש טוב ובנוח, ובכל זאת היא מתגעגעת לארמון. אז יש אותה שאיפה להתחבר מחדש אל המצב הטרום גופני, המצב שלפני שנכנסים לתוך המגבלות של העולם הזה, לתוך הגבולות, וכל גבול יוצר איזה סוג של סבל. כל גבול. במיוחד אם יש בו מין ההחלטיות המאיימת. מהי ההחלטיות הזאת? היא באה לידי ביטוי במוות. אם אין מוות, אז יש התרחבות בלתי פוסקת, ובתוך ההתרחבות הזאת, עצם הגבוליות נבלעת, מכיוון שזה כל הזמן מתרחב והולך. כן? אבל במקום שהגבול הוא קשיח מאוד, אז זה מאיים וזה יוצר סבל, גורם לכאב. לכן הנשמה רוצה לחזור, והיא כשלהבת מתרוממת אל מקורה. היא תמיד בוערת. מתוך הבעירה הזאת מחממת היא את הרוח. יש מקום ששם זה בוער, ויש מקום שהוא מתחמם. רוח זה רובד אחר כבר של קיום, שהוא התודעה, תודעת האדם את עצמו. הרוח אחראית לכל מה שאנחנו קוראים תרבות, ערכים, אומנות, מוסר, יופי, מושגים, מדעים, כן, כל מה שנוצר על ידי האדם באופן רוחני, אבל מתוך ההתבוננות ומתוך החוויה של להיות בעולם. זה כמו שהיינו אומרים, מתוך הגעגועים של הנשמה של בת המלך לארמון, היא מקשטת את הבקתה שהיא עדיין חיה בה. כן. אז היא מוצאת דברים דומים, זה לא, אמנם לא יעלומים, אבל זה בכל זאת אבנים נחמדות, אז היא שמה אותה. כן. אז זה לא אני, חפצי נוי נהדרים, אבל בכל אופן פרחים יפים. שהיא מוצאת ביער או בשדה, כן? וזו בעצם הרוח. כלומר, הרוח זו אותה הפעולה, עכשיו היא מתחממת מן הבעירה הזאת. כלומר, השאיפה העליונה נותנת לרוח את הדחף היצירתי, לארגן את החיים בפועל, להבין אותם, להעמיק אותם, לזקק ולטהר אותם, באופן כזה שיהיה איזה דמיון מה למציאות הנפלאה העליונה הבלתי גבולית. כן. שוב, זה דימוי מסוים בכלל, גם לשון תורה שיש שם נשמה כמו נשימה ורוח שנושבת, כן? זה גם כן גם דימוי, כיוון שאנחנו חיים בעולם מוחשי, והדימויים האלה, התופעות האלה מוכרות לנו, ואנחנו יכולים באופן המיטבי להתייחס על התופעות האלה ולדמות אותן. הרוח מקבלת יותר תאוצה על ידי החום, על ידי החימום. ולכן בעצם גם הרוחות בכדור הארץ, וזה תלוי כל מזג האוויר, הרוחות זה זו תנועה בין מקומות קרים לחמים, ונוצרות מערבולות, זו מערכת מאוד מסובכת, שאי אפשר עדיין לחזות אותה במחשבים הטובים ביותר, הכי גדולים. כולם חושבים שהמחשבים הכי גדולים זה במערכות ביטחון, לא, זה במזג האוויר. ועדיין לא יכולים לחזות בדיוק, ליומיים שלושה יכולים לחזות בדיוק של 90%. לחמישה ימים בדיוק של 70%. כי המרכיבים הם לאינספור. וכל אחד מהם יכול להשפיע. בכל מקרה, התנועה נוצרת על ידי החום. כן, איפה שיש אנרגיה, שם יש תנועה. והרוח עיקרה תנועה, עיקרה יצירתיות. הרוח תשוב אלוקים הנתנה. זאת אומרת, הרוח זה הנשמה. הרוח תשוב, כלומר, האדם זה קשור למושג התשובה, שהוא מושג תודעתי. נכון. מה שקורה בפועל, שהנשמה לא כל כך צריכה לשוב, הנשמה ממילא נמצאת בקרבה. האדם, כהוויה שלמה, הוא מתרחק מפני שהוא גופני, והוא חי בתוך העולם הזה, בתוך עולם מוחשי, בתוך עולם חומרי. הרוח היא זו שנעה. הרוח יכולה לחזק את האדם כיצור נפרד ורחוק. וזה נעשה כי אדם קודם כל מודע לעצמו, לגופו, ככה, זה תהליך הגדילה של תינוק, ואחר כך הוא מודע יותר ויותר לעצמו, אחר כך הוא מודע לכישורים שלו, מה הוא יכול, כן, כלומר, כל הלמידה שלנו זה למידה לשלוט. מן השליטה הבסיסית ביותר בגוף, כן. לכן צריך לגמול את התינוק בזמן מסוים, כי הוא כבר יודע לשלוט בעצמו. ושליטה ברגשות, שליטה בסדרי הזמנים, יכולת להסתגל לתנאים מסוימים, שוב זה שליטה. כן. זהו הלימוד הרגיל. אחר כך, אחרי שאנחנו לומדים לשלוט, אנחנו גם מבינים ולאט לאט זה הופך להיות מודע. זאת התודעה של אנחנו לא יכולים ולא צריכים להיות לבד. יש לנו מקור. אנחנו מכירים כל כך טוב את עצמנו ואת הסביבה, שאנחנו מבינים שלא אנחנו המקור לעצמנו. ואז הרוח שבה אל אלוקים. זהו שלב עליון של ההתפתחות הרוחנית, התודעתית. זה יסוד התשובה. כי תשובה נעשית מתוך מודעות, לא באופן בלתי מודע.
זה
לא משנה. גוף שב אל היסוד האפרי שלו, כלומר, יש הכרה של מהו גוף, ומה גבולותיו, ומה שליטתו, ומה המקור. אפשר לפרש את זה, כמו שאתה אומר בפשטות, שיש כאן פירוד. כן? בזמן המוות, הגוף שב אל האפר, והרוח שב אל האלוקים. כלומר, כל מה שהשיג האדם ברוחו על ידי המקור הנשמתי, זה באמת ממשיך להתקיים. זה לא מת איתו, כמו שהגוף מתפרק. כן, באמת. אבל באופן שלא סותר את זה, אבל ברובד יותר עמוק, מדובר על תהליכים תודעתיים. וככל שאדם מצד אחד יודע לשלוט בעצמו גם בגופו, הוא גם מבין שהגוף הוא סופי. וממילא הרוח צריכה לא להסתמך על הגוף כל כך, אלא על המקור שלה. ואז לגוף יש תפקיד. והוא לא משרת את עצמו בלבד. אז עכשיו אנחנו הולכים אל הדרגה השלישית. מאירה היא את החיים. כן? יש אש בוערת, שזה מצד עצמה. האש היא בעצמה בוערת. פעולה ראשונה שלה, שהיא מחממת, וזו השפעה יותר קרובה, כי את החום אנחנו גם מרגישים, אני מדבר על הדימוי, והשפעה יותר רחוקה שהיא מהירה. כן. אדם יכול לעמוד במרחק די גדול מאיזו מדורה ומאיזו אש, ועדיין הוא רואה את האש והוא רואה דברים מסביבה, אבל הוא עוד לא מתחמם. רק כשהוא מתקרב אליה הוא גם מתחמם. לכן כשאנחנו מדברים על החיים, על הנפש, אנחנו מדברים על הערה. שזה כמובן גם דבר מאוד חשוב, מכיוון שאם לא כן, הנפש מוצאת את עצמה במחשקי החומר. במחשקים מושיבני. החומר בעצמו הוא אטום. הוא לא מאיר. והנפש שהיא נתונה, היא צריכה להחיות את החומר, היא נמצאת במחשכים, היא צריכה הערה מלמעלה. ואותה השלהבת הנשמתית של השאיפה הבלתי פוסקת לקדוש ברוך הוא, שזה נקרא אהבת השם, היא זו שמאירה את החיים. מאירה, כמובן, צריכים לפרש את הדבר, וששוב אנחנו מדברים על דימויים, ההערה פירושה ידיעת הכיוון, ידיעת הערך וידיעת התפקיד. זה לא בכדי בזמנו, בכל השפות האירופאיות, למה שבעברית קראו השכלה, שם קראו נאורות, הערה. מכיוון שדברים של מדע, של ידע, הם מאירים. מה מאירים? מה הם מאירים? יודע, אדם אומר, אני יודע איפה אני נמצא, מה אני שווה, לא רק אני, גם מה שכל דברים אחרים, מה כל דבר. אני לא, אני יוצא מן החושך לאור. ככל שאדם יודע יותר, כך חייב יותר מוארים. אם הוא יודע דברים יותר מהותיים, כך הוא מבין את הכיוון, את הדרך, לא רק נקודות נקודות שעל ידו, אלא את הדרך הכללית, כך יש לו אופק וכיוון. הערת החיים זו הערת הערך של המעשים, של הנטיות, של הרגשות, הערת התפקיד, הערת הגבול, המותר והאסור. כי יש קני מידה. אהבת השם זה קני מידה. אנחנו מתקרבים אל השם על ידי משהו, על ידי מעשה, על ידי דיבור, על ידי מחשבה, על ידי פעולה, על ידי התחברות כזאת או היפרדות כזאת. אם אנחנו מתקרבים אל השם, הרי זה דבר נכון. אם אנחנו מתרחקים ממנו, הרי הדבר הזה לא נכון. זאת הערה, זו ידיעה מאוד חשובה. ידיעה יסודית מאוד. של מה הערך של מה שאנחנו, של המציאות שלנו. כל המציאות כולה. מעשים, מחשבות, דיבורים, חברה, התפעלויות, רגשות, הכל. לכן אותה השלהבת של אהבת השם היא בוערת, מחממת, מאירה את החיים. ואז הרב מוסיף כאן את התחושות. כי עד כאן אנחנו עסקנו בהבנות, במושגים. יש גם תחושות. ועינוגיה אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. עונג, נועם ומתק, מתיקות. מכיוון שהידיעה הזאת, אותו חום, אותה הערה, נוסחת בנו ביטחון, שלווה, וממילא אנחנו יכולים להתענג בחיים כשאנחנו מתענגים על השם. אני מזכיר את דברי הרמח"ל. מה חובתו של האדם בעולמו? להתענג על השם. כלומר, שהקשר אל השם יהיה כזה שהוא יעבור מן הנשמה אל הרוח, מן הרוח אל הנפש, החיים, והוא בפועל ידריך אותנו בחיינו. הוא יהיה לנו עוגן, ביטחון. הוא זה שיהיה קנה מידה, וממילא גם אנחנו נרגיש את הערך העצמי של הדברים שאנחנו עושים, שאנחנו מרגישים. זאת אהבה בתענוגים. יש לה ביטוי לאהבה הזאת. היא אהבה טובה. היא לא אותה אהבה מפרידה, מנתקת, שהיא אמנם מאוד חזקה, אבל עזה כמוות. כי מוות מנותק. אם אדם לא תופס נכון את אהבת השם, אז הוא חושב שזה נגד החיים. שיש או החיים או השם. וזה לא נכון. הערת החיים היא זו שמחברת את החיים כולם. אל המקור העליון. וממילא מה שאדם חש בחיים, זה לא כזב. וזה לא אגואיזם. גם טעם המאכל, גם נועם החברה והמנוחה, ואני אומר נועם של חברה, כי נעים לנו בחברה מסוימת, כי תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם. זו חברה. מהי חברה נעימה? שהיא משלימה אותך ואתה משלים את הזולת. שאתם לא מתחרים, לא אויבים, לא עינים, זה לא זה. זה הנועם. והמתק של כל יופי שרואים, כל טוב שמבחינים בו במציאות. וזה לא מאוים, מכיוון שזה מחובר אל המקור העליון. אם זה לא מחובר, אז כל דבר טוב, אפילו שמרגישים ושנהנים ו... אבל זה מאוים על ידי כך שאולי זה יחלוף. אולי זה באמת אין לזה ערך. אולי זאת הזיה. אולי זה דבר שהוא שום דבר, שהוא כלום. קליפת השום. זה דבר נוראי. והוא מאיים על האדם. המון אנשים חיים במין מירוץ בלתי אפשרי לתפוס כמה שיותר, כי זה עלול להיעלם. וזה ממילא נעלם, זה לא משנה, הרי אי אפשר לתפוס באמת. אי אפשר לאכול בבת אחת בשביל 10 ארוחות. פשוט אי אפשר. אי אפשר לצחוק בבת אחת ממאה הבדיחות. אי אפשר לדוח בבת אחת את כל המנוחות. זה אי אפשר. ואז נשאלת שאלת הערך העצמי. גם הערך של המעשה וגם הערך של ההרגשה. והקשר אל אהבת השם, הקשר לשם על ידי אהבה, זאת אהבה בעצם, השאיפה הזאת. זה מה שנותן את הערך. ואז כל עונג הוא אמיתי, וכל נועם הוא אמיתי, וכל מתק הוא אמיתי. אמיתי. וגם אם זה חולף, כי החיים הם רב גוניים, עדיין אין פירושו של דבר. חולף מבחינת המציאות, עכשיו זה לא, אבל זה לא אומר שזה לא היה דבר נכון וטוב. ואדם יכול להיזכר באופן נכון בדברים. כלומר, אנחנו נזכרים במשהו אמיתי, משהו שקיים. כשאנחנו נזכרים בדברים הטובים. לכן, הרב מתאר את זה כאין סוף ואין מידה. כי מה שאמיתי לא נגמר כאשר חולף את ההופעה, חולף הביטוי שלו. זה לא נגמר. זה כמו גם בין בני אדם, יש אהבה אמיתית. זה יכול להיות אהבה בין הורים לילדים, או בין אחים, או בין בני זוג, או בין חברים. אהבה אמיתית לא חולפת כאשר האדם חולף עכשיו. אפילו על ידי המוות אי אפשר להשמיד את האהבה הזאת. היא אמיתית עדיין. זה דבר גדול מאוד. אם היא לא אמיתית, אז באמת. אין אדם, אין אהבה. זה כלום. בשורות הבאות הרב מתאר וגם מנתח את מצב האדם שהוא מנתק את עצמו מסיבות כאלה ואחרות מאותה שלהבת איש קודש. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע במחשקי החיים. אמרנו יש הערת החיים, כאן זה מחשקי החיים. מטריד עצמו, צריך להגיד כמו שהפסוק אומר, בחשבונות רבים. קצת פסוק מקהלת. ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. ובשביל כך, כלומר, ומפני זה, אין לו חלק בו, באותו עדן. והרי הוא הולך שכוח, מתגרת יד החומריות הגסה, מתגברת עליו, באין אור ואין זוהר. לבקש חשבונות רבים, להשתקע במחשקי החיים, זו בחירה. לפעמים בחירה שנתמכת על ידי איזה כוונות, רצונות, אילוצים, אבל זו בחירה. בחירה לא להתייחס לשום דבר עמוק ועצמי ואמיתי. סוג של הכרזה כזאת, לא רק כלפי חוץ, אלא כלפי פנים בעיקר, שרק משהו דברים שאפשר למשש אותם, לאכול אותם, להריח אותם, זה מה שישנו, זה מה שקיים. כל השאר זה סתם שטויות. ואת זה, את הדברים המוחשיים, הדברים המורגשים, אותם צריך לצבור, ועליהם צריך לשאוף. וכך אדם כאילו מערים על עצמו, הרימה של חפצים, וזה במקרה שהוא מצליח. או הרימה של חשבונות, כשהוא לא מצליח, כן? חובות והלוואות ותקוות שבורות. ובכל החרסים האלה הוא מכסה את עצמו. והוא באמת אכזרי מאוד כלפי עצמו. כי בזה הוא שם מבטחו ואין בזה ביטחון. ואין בזה מבטח. אם הוא עני ולא יצליח, אז הוא מסכן שהוא עני. והוא אכול קנאה. ואכול רחמים עצמיים על האכזבה ועל הכישלון. אם הוא יצליח ונעשה עשיר, אז הוא אכול ספקות. שמא אף אחד לא אוהב אותו, אלא את כספו, והרבה פעמים זה נכון. שמא אף אחד לא רק שלא אוהב אותו, לא מכבד אותו, לא מכבד את כספו, והרבה פעמים זה נכון. ובאמת אף אחד לא צריך אותו, אלא את כספו, או את מעמדו, והרבה פעמים זה נכון. וכל פעם זה מתגלה, ושוב האדם במבוך נוראי של רגשות סותרים. הוא לא יודע אז מה נכון. יש אנשים עשירים מאוד שמשקרים לאחרים שהם עניים, כדי לבחון אותם. אם הם ירצו בחברתם בתור עניים, אחר כך מתגלה שהם עשירים. אז כועסים עליהם שהם לא סיפרו את זה. שהם היו חוץ מזה גם שקרנים. זהו מבוך שאין ממנו מוצא באמת. אין ממנו מוצא. מכיוון שהגוף והחומר והחיים הם לא דבר שהם עומדים לעצמם. הם חייבים להיות מחוברים. למקור העליון ולמטרה הגדולה. ואל המטרה הזאת יכולים להתחבר גם אנשים אחרים. וגם זה שיש לו כסף רב, או שיש לו מעמד גבוה, או שיש לו כוחות פיזיים גדולים, וגם זה שאין לו, הם יכולים יחדיו להתחבר אל המטרה הגדולה, אל השאיפה האמיתית, אל הערכים האמיתיים. וכל אחד יעשה לפי מה שהוא, לפי מצבו ולפי כישוריו. ובלבד שליבו יהיה לשמיים. כלומר, לאמת עצמה. יש מי שיכול להאכיל 1,000 אנשים כי יש לו כסף רב. ויש לפעמים מי שמחיה נפש על ידי פרוסה אחת שהוא מתחלק עם אחר. ואין פירושו של דבר שזה עדיף על זה. לא. מבחינת הערך העצמי. ולפי הערך העצמי הם יכולים להיות חברים מצוינים. וכל אחד יעשה לפי משהו, לפי משהו מסוגל. אם לא כך, באמת אדם מוצא את עצמו בעולם אכזרי. והרב אומר, הוא אכזרי על עצמו. הוא גורם את זה לעצמו. זה לא מישהו או משהו גרם לו. לא. אם היו לו כוונות טובות בזה, אז יכול להיות שהוא עוד ישוב בתשובה על ידי הכוונות האלה. אבל בינתיים, הוא יצר לעצמו מציאות אכזרית, שהיא מציאות של אכזבה, מציאות של משבר, של מבוכה, של חוסר ערך וחוסר אמת. אני אמרתי שאותה בחירה יכולה להיות נגרמת גם על ידי אילוצים. כן, זה לא סטרטי דה סטרי. מדוע? ואתה צודק, לפעמים אדם נולד לתוך מציאות כזאת. אבל אנחנו יודעים שיש אנשים מצוינים שגדלים גם בקרב עניים מאוד וגם בקרב עשירים מאוד. ולעומת זאת יש אנשים לא טובים שגם גדלים באופן כזה ובאופן כזה. יש משקל מסוים, בלי ספק, לסביבה, לחינוך. ודאי שיש לזה משקל, ולכן צריך להשתדל ככל האפשר שהסביבה תהיה מתוקנת, שהחינוך יהיה טוב. אבל בסופו של דבר זה תלוי באדם. אין ספק שילד שנולד לתוך, אני יודע מה, מאפיה רצחנית, קשה לו מאוד. מגיל צעיר הוא ראה שרוצחים אנשים, מכים אנשים, שודדים אנשים. אבל אם ילד כזה, נער כזה אחר כך, יימנע מלהרוג מישהו, מתוך שהוא אומר, אני לא רוצה את זה, הוא צדיק. ולעומת זאת, יכול להיות שהילד גדל במשפחת הצולה, בנימוסים מצוינים, ולמדו שם את כל הספרים החינוכיים הטובים והכל. אבל הוא ירשה לעצמו להתאכזר למלצר. אני לא אומר להרוג אותו. להתאכזר, לבזות. אז הוא רשע. עכשיו הוא אומר, מה אתה משווה? ההוא בסך הכל לא הרג. בסך הכל. הוא עיקה אותו, אבל לא הרג אותו. וזה ביזה את המלצר. אז אנחנו מתחשבים בסביבה, אנחנו מתחשבים בחינוך, אבל אצל אחד יש יסוד עצום של איזה טוב שבא לידי ביטוי בהתאם לסביבה שלו. ואצל השני יש יסוד קשה של רוע, שגם הוא בא לידי ביטוי לפי הסביבה שלו. וזה יכול להתבטא בדברים גדולים או בדברים קטנים. בסגנון הדיבור והמעשים, ביחס כלפי מי שנדמה שהוא פחות ממך. חלש ממך. איך יהיה היחס? של ניצול, של זלזול, של התעללות, של בוז. או להפך, של חמלה, של ניסיון לעזור, לסייע. בוודאי לא להרע. זה ההבדל. וזה יכול להיות בדברים דרמטיים, זה יכול להיות בדברים קטנים. גם בדברים קטנים. מה הנטייה של האדם? זו כן בחירה. אם כל כמה שהסביבה היא משפיעה, בוודאי משפיעה, אבל היא לא משפיעה על העיקר. זה כן נתון לבחירה. כן נתון לבחירה. ולכן יכול אדם שנולד בסביבה מאוד לא טובה, לחוש לא בנוח שם, הוא לא יודע אולי מה, הוא לא חש בנוח. ולפעמים מסתכל מרחוק על מישהו שכן חי בסביבה טובה. ואומר אולי, לא תמיד אדם יודע להחליט אם זה מה, הוא יכול לשנות את החיים שלו לגמרי, הוא לא יכול, אבל לפחות הוא רוצה. נדמה לו, הוא מרגיש שיש משהו, יש איזה מצב שבו יותר טוב להיות. ויכול להיות להפך. מי מקנה במי? זו שאלה גדולה. הנסיך מקנה בשודדים? והשודד מקנה בנשיכים. הנשיכים קל לקנה. אבל מתכוון אפילו אדם עני, אבל מיטיב. בצדיק. כמובן שצריך לעשות הכל כדי שהחינוך יוציא מאיתנו את הטוב ביותר, יטפח את הטוב ביותר. ולכן אין ספק שהדבר הראשון בחינוך זה דמויות מופת. כמו מי אנחנו רוצים להיות. מה זה מעורר בה? אז יש חברה ששם רוצים להיות כמו צ'ינגיס חאן. ויש חברה ששם רוצים להיות כמו רב ארי לוי. זה אחרת. אתם יודעים מה, אם נדבר על לא יהודים, אז שירצו להיות כמו הנזירה תרזה, מאוד, גם טוב מאוד. אפילו אם זה לא דרך מושלמת, יותר טוב מצ'ינגיס חאן. יותר טוב מאלכסנדר הגדול. מנפוליון. יותר טוב. כמובן שלחינוך יש השפעה, אבל ההשפעה היא לטפח את הטוב. או להפך, חס וחלילה. כן, חינוך לא טוב הזה. להעצים את הרע. יש גם חינוכים כאלה. לא מזמן ציינו יום הולדת לאחד מגדולי הסופרים באנגליה, לצ'רלס דיקנס. ואחד מספריו, אני לא יודע אם אתם קראתם את הספרים שלו, לא יודע כמה מהם מתורגמים לעברית. האנטישמית לא פסחה גם עליו, למרות שהוא לא היה אנטישמי פעיל, אבל בכל זאת. פטור בלא כלום אי אפשר. אז הוא מתאר בית ספר לגנבים בניהולו של היהודי פייגין. מה?
כן,
אוליבר טוויסט, הולך להיות שם, הולך להיות. כן. מוסרים אותו לחינוך שם. זה גם חינוך. אז ועוד יפה שאת היהודי הוא שם את ראש בית ספר לגנבים, לא לרוצחים. זה כבר משהו. כנראה שהערצה ליהודים אפילו בתור גנבים הייתה גדולה. טוב. אני נזכרתי בזה רק בגלל חינוך. יכול להיות בית ספר גם לגנבים. לא רק לצדיקים או למדענים. יש גם לזה. אז אלה החשבונות הרבים שאדם מבקש לעצמו בדברים הקטנוניים, ומה הוא משכיח מלבבו, את חיי החיים, כן? יש לא סתם חיים, יש חיי החיים. מה מחיה את החיים? האמת הגדולה, הרום, קרבת השם, זה חיי החיים. את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו. העדינות של יסוד החיים, שוב, לא החיים כמות שהם בלבד, כי אנחנו יודעים יש ערכים שמותר ומצווה למסור למענם את החיים הרגילים, מסירות נפש. ואז מה יוצא? אז אין חיים, אלא מתחברים לחיי החיים, לעדן יסוד החיים. ומסירות נפש יש באמת במסירות גמורה ומוחלטת, כמו שאנחנו מכירים את זה מימי הביניים שהיו, מי שעלו על מוקד ממש, או אלה שמחרפים את נפשם במערכות ישראל, בעזרת ישראל מיד צער, ולמען דברים מקודשים. אבל יש מסירות נפש בזעיר אנפין. אדם שנותן צדקה, גם זה סוג של מסירות נפש. למה? כי הוא, כי בנפשו יביא לחמו, הוא עבד והרוויח, והנה הוא נותן חי. הרי זה לא גניבה. זה שלו. והוא נותן את זה לאחר, כדי להחיות אותו. גם זה מסירות נפש. וכל מה שאנחנו מפנים את תשומת הלב שלנו, את הזמן שלנו, את פרפורי הלב שלנו, אם אכפת לנו ממישהו. אפילו אם אנחנו שמחים בשמחתו, גם זה, גם בזה יש מסירות נפש. אנחנו משתפים את עצמנו, אחת כמה וכמה, אם אנחנו מצטערים בצערו, אם אנחנו מנסים לנחם אותו. ודבר נפלא הרי, של ביקור חולים, ניחום אבלים, זה באמת עוזר לחולה ולאבל. כי יש בה מישהו, והוא חז"ל אמרו שמי שבא אל החולה לוקח אחד מ-60 ממחלתו. כן? אבל זה ציור. הכוונה שיש איזה שיתוף שקל יותר, נעשה קצת יותר קל. עצם זה שאדם יודע שלמישהו יכפת ממנו. אבל בשביל זה מי שבא, אז הוא הביא את עצמו, הוא ויתר על זמן, והוא בעיקר מוותר על אותה תשומת הלב, במקום לחשוב על עצמו. האיש הכי חביב לו, זה הוא. כן. הוא חושב על מישהו אחר, והוא מצטער בצערו. ויש תועלתנים רציונליסטים יגידו מה זה עוזר. אתה יכול להחיות לו את המת? לא יכול, אז מה אתה עכשיו, מה יעזור שאתה תשב על ידו? מה יעזור שאתה תצטער? לכאורה באמת לא עוזר כלום. אבל זה כן, זה עוזר לחי. אתה לוקח קצת על עצמך את כאבו, מעט אומנם, אבל לוקח. ואתה מחזק אותו, תומך בו. גם בזה יש מסירות נפש. בזעיר אנפין. אז יש התחברות לחיי החיים, לעדן יסוד החיים, זה מסירות של החיים הרגילים, השגרתיים, הסגורים בדאגות עצמו, כאשר אתה נפתח אל ההוויה, אל הזולת. נפתח גם כאשר הוא שואף לעולם טוב יותר. הוא נפתח למשהו ש... ועדיין אין אותו עולם טוב, ואז זה גורם לו צער גם כן. אבל זה לא צער של סתם. זו התחברות למשהו יותר גדול. יותר אמיתי. ומכיוון שהוא משכיח את זה מלבבו, אז גם אין לו חלק בו באותו עדן יסוד החיים. כלומר, הוא מרחיק את עצמו מן העדן הזה, מן העדינות הזאת, מן היסודיות, מאותו הביטחון, והרי הוא הולך שכוח. כלומר, כל כובד החיים הרגילים הוא עליו. הוא כולו מאבד את האיזון. אדם הוא בכל זאת מיוחד, שהוא הולך על שתי רגליים, ולא על ארבע. יש איזה איזון בין החלק התחתון שלו לבין החלק העליון. דרך אגב, זה גם קצת כמו שלהבת שעולה למעלה. כן. אז אם האיזון הזה נאבד, אם הראש, החוכמה, המידות, המוסר, הראש, הלב, זה לא כלפי מעלה, לא קרוב אל המקור. באופן תיאורטי, באופן סמלי, אני מתכוון. אז הוא נעשה שכוח, כי הוא, איפה הראש? איפה הלב? ברגליים, באדמה. כן, רק החומר. רק הזה. כן, הוא מחפש שם משהו. הוא לא מביט אל הכוכבים. הוא לא מביט אל השמיים. כאילו עם עיניו. והאיזון הזה מופר, והוא הולך שכוח. ממה? מתגרת יד החומריות הגסה מתגברת עליו. החומריות מתגרה בו, שוב ושוב. והיא מתגברת. והוא נעשה עוד יותר שכוח. עוד יותר כפוף אל האדמה. בעצם קרוב יותר ויותר אל המוות, אל הסופיות שלו. באין אור ואין זוהר. אם הנתיב שלו לא מואר, כמו שאמרנו, אם השלהבת לא מאירה את החיים, אז המחשכים, מה עושה אדם הולך בחושך? מנסה למשש את דרכו. מאמץ את העיניים כדי לדרוך את הצעד הבא, כשכל כולו מביט למטה, מחפש את פירורי הקיום שלו שם. כי לא מאיר עליו האור, לא של השמש, לא של הירח, לא של הכוכבים. שזה באופן סמלי כמובן מה ש... מעל האדם. אמנם, אומר הרב, דבר זה נגד כל טבע הנפש, ונגד טבע הוויה כולו. זה מצב זה לא יכול להימשך כל הזמן. אדם לא בנוי כך. אדם לא בנוי ללכת כפוף, ללכת על ארבע. שפניו יהיו בקרקע. הוא לא בנוי כך. ולכן זה יכול לקרות כאשר הוא מאמיס על עצמו את המסע הכבד הזה. אבל בסופו של דבר הוא יתמרד נגד זה. כי הנפש מתמרדת. זה נגד הטבע של הנפש. ונגד טבע ההוויה. כי בהוויה גם האדם הוא אחר. והוויה האדם הוא זה שבכל זאת ראשו פונה לשמיים. ועיניו צופות אל האופק, צופות אל העתיד ולא רק אל ההווה הקטן, המיידי, הרגעי. ומכיוון שכך, מכיוון שכך, אומר הרב, חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותיו. חסד עליון. כאן כאילו דיברנו על אותו סוג של דין, של גבורה, על תם הגבולות הברורים שאדם צריך להכיר אותם. נכון, הוא נתון בגבולות. גבולות הזמן והמרחב והגוף והכוח. יש גבולות. צריך להכיר אותה. אבל יסודו של העולם הוא בחסד. כן, אנחנו כך סיימנו את הסעיף הקודם, חסד השם מלאה הארץ. כן. יסודו של העולם הוא בחסד. וחסד הוא ללא גבול. אני חושב שהרב ציודה כאשר הוא פיסק את זה, אז אם למשל היה בלי פסיק, כי זה באמת קצת מפריע בקריאה הראשונה, חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ, היינו צריכים לקרוא את זה, חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ ממסגרותה. רק מה? הקריאה הפשוטה הזאת הייתה אומרת שמקור החסד במסגרותיו. כן? כמו שאני יודע מה. זה דמיון פרוע ביותר. המלפפונים הכבושים מתפרצים מן ה... איך זה נקרא? הצנצנת שלהם. כן? זה לא. לכן הוא שם פסיק. החסד מוכרח להתפרץ. מפני מה? מפני ה... לא תוכל, את זה ילדים יהודים, אתה לא יכול.
הם פיקחים.
הם יתרי התפרצו ממסגרותיהם. אז החסד באמת מקורו הוא לא במסגרת, אלא מה? בגלל ההסגר הוא מתפרץ. הוא לא יכול להישאר שם. לכן אני חושב שהרב ציודה הוסיף את הפסיק הזה. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ. ממסגרותיו, כלומר מפני המסגרות הוא מתפרץ. כן? לא שהמסגרת היא המקור שלו. וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבעיו. בכל רע מדר גבורותיו. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. כלומר, אחרי אותו שלב, שהוא גם שלב היסטורי כנראה, שלב של תגרת יד החומריות הגסה, שיש בו איזה הכרה של דין, של גבורה, של גבולות, כן, שאדם צריך להכיר את עצמו, גם מבחינה תרבותית וערכית, זה לא יוכל להיות לגמרי. לנצח. אלא אז יבוא עידן של חסד. והוא יפרוץ את המסגרות האלה. הוא יפרוץ את הגבולות האלה. ואז מה יקרה? קדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע. כאשר החיים יהיו קדושים, גם שפעת העדן תוכל להופיע בהם. אותו שפע של עדינות יסוד החיים, מה שאמר הרב קודם, עדן יסוד החיים. וזאת חזרה לגן עדן. גן עדן היה כמעט ללא גבול, כמעט ללא מסגרת, חוץ מאיסור אחד, כמעט ללא מסגרת. ואדם ניתק את עצמו, והפך את עצמו ליצור שחי בתוך דין של מסגרות. בזיעת אפיו יאכל לחם, שכוח, כן? מחפש את מזונו בתוך החריש, בתוך הארץ, בתוך הקרקע. אבל זהו שלב זמני, שאדם מתקן את עצמו לאט לאט, מבין את מקומו, מודע לגבוליות שלו, ואז הוא שוב פונה אל החסד. אל אותה ההשפעה והשפעה בלא גבול. על ידי מה? על ידי קדושת החיים. בעצם יסוד קדושת החיים זה מתן תורה, זה התיקון הגדול, היסודי, לחטא האדם. קדושת החיים, קישור מחדש של מעשים, דיבורים ומחשבות, של היחיד ושל הכלל ושל הקהילה, בזמן ובמקום, אל מקור הקדושה. זה קדושה שהיא יוצאת לאור בפועל. זהו התיקון הגדול של הגירוש מגן עדן, של החטא. והתהליך של התפשטות הקדושה, של מודעות יותר ויותר לקדושה, של בחירה בקדושה הזאת, הוא תהליך היסטורי ארוך. יש בו גם קבלת עול וגם תשובה, וגם התוודאות יותר ויותר על משמעות הקדושה הזאת, ואז הקדושה הזאת מתחזקת ומתעמקת ומסתעפת. וכך היא תביא אל פתיחת שערי החסד, שהם סוללות, כן, השערים האלה, או הקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבאה. זו הדרך בחזרה אל גן העדן. בכל רם גבורותיו. וגם פה יש גבורות. אבל מהו רם של הגבורות? זה שוב, אם נדבר על הדימוי הסמלי. השמיים מודיעים משהו. הרם, הברק, זה אור שמופיע בעוצמה אדירה. זה צליל שמטלטל את השגרה הקטנונית שלנו. ומביא איתו את שפעת הגשם המרווה, המצמיח, שזה לא פעולת האדם. אדם יכול לאבד את האדמה, אבל הוא צריך לצפות על הגשם. זוהי השפעה, זה החסד הבלתי, בלתי גבולי. ועל זה נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו. כלומר, מי שמחכה, שוב אנחנו חוזרים אל יסוד האהבה, השאיפה, הציפייה. מי שמחכה לו לאלוקים, להופעתו המלאה, המהירה, אז עין לא ראתה. אם נרצה אפילו לדמיין, איך זה יהיה, אנחנו לא נוכל. עין לא ראתה אלוהים זולתך. רק הערה אלוקית, חום, בהירה, עונג, נועם ומתק. אני חוזר לאותם המושגים הראשוניים שלמדנו אותם בתחילת הסעיף הזה.